ברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת ויצא בפרק כ"ח של ספר בראשית בפסוק י"ב. נאמר כך, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בו, מה זה בו? אפשר להגיד בסולם. אבל השאלה, אם הסולם זה יעקב בעצמו, אז יוצא שהם עולים ויורדים בו. זאת אומרת שיש לאדם כמין מעלית עולה ויורדת בקרבו, שמאפשרת לו להגיע עד עליות רוחניות גבוהות מאוד, ויחד עם זה לשוב אל הארציות. ואת הדבר הזה אנחנו רואים במעדורות שונות, למשל כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, יוצא משם. ואחר כך, מה נהדר כהן גדול בצאתו דווקא. כמו כן גם אנחנו רואים שאצל בעקדה, אצל אברהם, אני והנער נלך עד כה ונשובה עליכם, נשתחווה ונשובה. כלומר, המטרה היא של כל העליות האלה לרדת, שאם לא כן היה כתוב הנה מלאכי אלוהים עולים ועולים, אבל במקום שעולים ועולים הם עולים ויורדים. כלומר, המטרה פה לרדת. השאלה היא מהו הסולם הזה? אז אם נאמר שזה יעקב, זה אפשרות אחת. יש אפשרות נוספת, לומר שזה העולם. העולם בנוי כמו סולם. כן, ככה הרמב"ם מבין. והמלאכי אלוהים שעולים ויורדים בו, זה השפעים הבאים מן העולם העליון אל העולם התחתון, כל אחד לפי שיטתו, כפי שהרמב"ם מבין, על פי הפיזיקה הישנה. ובהלכות יסודי התורה, הרמב"ם כותב, שהסולם היה רמז לעליית המלכויות ונפילתם. יש את השאלה, מדוע הרמב״ם כאן כותב כך, מקום אחר אחרת. אז יש כאלה שרצו לומר שהרמב״ם במורה נבוכים נותן הסברה פילוסופית לפי ציבור היעד, לקהל היעד של ספר מורה נבוכים, שהוא מבין את את הסולם כדבר מטאפיזי וללא שום קשר עם ההיסטוריה, בעוד שספר משנה תורה נכתב עבור ההמון היהודי המסורתי, אפשר לומר, שהנושא הפילוסופי לא מדבר אליו, אבל הנושא ההיסטורי כן מדבר אליו. קשה מאוד לומר את זה, מכמה סיבות סגנוניות גם בתוך המשנה תורה עצמו. היותר פשוט זה כנראה לומר שלפי הרמב״ם, המלכויות הן בעצמן ביטוי לאידאות רוחניות שונות. כלומר, מצרים זה משהו, בבל זה משהו, כלומר, זה משהו במובן הערכי הרוחני, וזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה. אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, יוצא שיש לנו כאן הסברה הגליאנית ברמב״ם, זה דבר חדש. טוב, והנה סולם, וראשון מגיע שמה, והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. והנה, השם ניצב עליו. מי זה עליו? אפשר להגיד עליו על הסולם. אפשר להגיד עליו על יעקב. שניהם נכונים, במיוחד אם הסולם זה יעקב. ויאמר אני, השם, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אז זה דווקא מאוד מחזק, כי אם יש אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אז יש גם אלוהי יעקב. אז זה השם ניצב עליו, עליו ולא, אומר המדרש, עליו ולא על אברהם ויצחק. שם אברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, ואילו מיעקב כל מיתתו שלמה. אז לכן אפשר לומר שהאלוהות, האידאל האלוהי מתגלה דווקא בייחוד המידות אצל יעקב. לכן ניצב עליו. ויאמר אני השם אלוהי אביך ואלוהי יצחק. יש בספר כלי יקר על פרשת בראשית. הוא מדבר על, בתור פרפרזה לדברי רשי, על הפסוק בראשית ברא אלוהים, שבראשית זה שני ראשית שהם יצחק, שהם ישראל והתורה, יותר נכון, התורה וישראל, שנקראו ראשית. אז בראשית, בעבור ראשית, בשביל התורה או בעבור ישראל, שנקראו ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל הוא מבין גם, אם זה נכון, שזה בית ראשית. כלומר, יש שני דברים הנקראים ראשית. עכשיו, נשאלת השאלה, מה המטרה של הפסוק בראשית ברא אלוהים? המילה החשובה ביותר זה אלוהים. אז היה צריך להיות כתוב אלוהים בהתחלה. אלא שכדי להשיג את האלוהים אנחנו צריכים לסולמות. ולא כל, ויש אמצעים שונים. ואז מפרט בעל הכלי יקר, בן דורו של המהר"ל מפראג, רבי אפרים לונשיץ, אומר שיש אנשים שעולים בתוך המעלות של המציאות על ידי החוכמה, כדי להגיע לאלוהות. אבל הדבר הזה הוא לא פשוט, כי צריך קודם כל להשיג את כל העולם התחתון, והיא החקירה הקלה שבעולם, אחר כך כל העולם האמצעי, כלומר גרמי השמיים, ואחר כך את עולם המלאכים, ורק אחר כך מגיעים עד השם. הוא אומר, וזה בדיוק מה שכתוב בסולם של יעקב. והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון. וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון. והנה השם ניצב עליו. אבל אומר, כיוון שלא רבים יחכמו, והרבה יכולים להיתקע באמצע. רוב הפילוסופים נתקעו באמצע, לא הגיעו עד האלוהות. ולכן התורה נתנה לנו עוד שני צינורות, שהם או התורה או ישראל, בית ראשית, או דרך ברא, שזה הבריאה, מה שתיארנו עכשיו, בסוף מגיעים לאלוהים. אז אפשר גם להבין אם ככה את כל המראה הזה כעלייתו של המשיג שמגיע עד האלוהות. עוד סולם שלישי. אז רואי, רק סולם אחד, והוא לא מגיע, הוא לא נוגע לא בשמיים ולא בארץ. אז פעמיים צריך לקפוץ. כן, וואו, זה יותר קשה. כן, אפשר גם את זה להגיד. לא מתנגד. עכשיו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. ולזרעך. אומרים חז"ל, אם הוא אומר הארץ אשר אתה שוכב עליה, זה אומר שכל ארץ ישראל התקפלה תחתיו, כלומר, תחת ארבע אמות של יעקב, התקפלה כל ארץ ישראל ואמר לו, ואז השם אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. נשאלת השאלה, האם אתם מאמינים לזה? התקפלה כל הארץ? מה? לא כתוב כך, כתוב כל הארץ התקפלה, הרי הארץ אשר אתה שוכב עליה, הרי זה כדי שזה יהיה הגיוני, הרי ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לו רק את הארבע עמוד שעליהם הוא שוכב. אפשר מכל מקום. לא, אני חושב שזה כפשוטו. כל ארץ ישראל התקפלה תחתיו, כי הרי זה בחלום. בחלום הכל אפשרי. בסדר? אז זה ממש, זה נכון, כל הארץ התקפלה בחלום. כן. כן, הרי זה בדיוק העניין, כיוון שהוא יוצא צריך להסביר שהוא חוזר, זה בדיוק העניין, זה הגורל היהודי בזמן הגלות, יש לו משמעות בזה שהוא לא שוכח מכאן הוא בא, שאם לא כן אז הגלות זה אבדון. כן, לך את ננה וזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ. מה זה עפר הארץ? זה לא כוכבים. כן, עפר זה מי שדורכים עליו. אבל זה גם ביטוי לנצחיות. אומרים חז"ל שהאפר, כולם דורכים עליו, בסוף הוא מחסה את כולם. זאת אומרת שהאפר זה היסוד של הנצחיות, ודווקא בגלות צריך להסכים להיות כאפר הארץ ולא כחורבי השבן. כלומר, לקבל את העול של הגלות, ועל ידי שזרחה יהיה כאפר הארץ, מתוך כך והשיבותיך אל האדמה הזאת. עפר זה גם מה שמפרה, כן? הרי באדמה, בעפר במיוחד, זה החלק הפורה של האדמה, אפשר לנטוע כל דבר. כלומר, מכוח הפיזור של עם ישראל באומות, מכוח זה גם יבוא תיקון לעולם. נשאלת השאלה, הרי בזמן הגלות זה לא עבד. אנחנו רואים, עם ישראל היה מפוזר. לא ראינו שהלכה למעשה עם ישראל בזמן גלותו השפיע על האנושות. כל מה שהשפענו, זה דרך הזיכרון של התקופה שבה היינו בארץ. אלא שאומר הרב קוק בעולת ראייה, מה שעשינו בגלות עשינו הכנה. זאת אומרת זריעה, אתה זורע. כשאתה זורע אתה לא רואה את היבול. אבל הזריעה היא בסוף תהפוך ליבול, ואת היבול יצטרכו לקצור. אז אם אתה לא קוצר, חבל על מה שזרעת. זאת אומרת שבימינו זה הזמן שבו סוף סוף אנחנו קוצרים את היבול שגדל מכוח הזריעה שהייתה באומות. אז זה המשמעות של הפיזור הזה.